ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השנה הרביעית ליהויקים ולשירה מלך יהודה היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. אז קודם כל יש לנו פה כבר מידע מעניין, והמידע המעניין הוא שנבוכדנצר מלך בבל מתחיל להיות מלך בבל בשנה הרביעית ליהויקים שהוא מלך ביהודה. בואו נעשה לעצמנו איזשהו סיכרון היסטורי כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. יושיהו המלך מתחיל למלוך 53 שנים לפני חורבן בית ראשון. ירמיהו בעצמו מתחיל להתנבות 13 שנה אחר כך. ירמיהו הוא הנביא ב-40 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. 40 השנים האחרונות ירמיהו מתנבא. עכשיו, סך הכל יושיהו מלך 31 שנה. בסך הכל. יוצא אם כן, שבימים של יושיהו, ירמיהו מתנבא 19 שנה, ועוד 4 שנים אצל יהויקים, ואז תראו מה כתוב בפרק כ"ה, והכל יהיה פשוט מאוד לנו. קראנו את הפסוק הראשון, אני קורא אותו שוב. הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיה מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ועל כל יושבי ירושלים לאמור, מן 13 שנה ליאשיהו בן עמון ועד היום הזה, זה 23 שנה היה דבר השם אליי, ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם. 19 שנים של יאשיהו, 4 שנים של יהויקים, סך הכל 23 שנים, עד לפרק הזמן הזה, אומר ירמיהו, אני כל הזמן אומר לכם, תשמעו, בית המקדש יחרב, אתם תלכו לגלות בבל, תקשיבו אליי. זה הדבר שמתרחש בתוך הבית פנימה. זאת אומרת, אם אנחנו אין לנו זמן כרגע לקרוא את פרק כ"ה, אבל אם נקרא, מה שלא מסתדר עם החשבון?
לא, שוב נבוכדנצר.
יש שתי צורות, דיברנו על זה כאן. זה מופיע גם נבוכדנצר וגם נבוכדרצר. זאת אומרת, הכוונה היא לאותו עניין. בפרק כ"ה, מסה גדולה על החורבן שעומד להתרחש על ירושלים. וזה קורה, מתי ירמיהו אומר את הנבואה הזאת? בשנה הרביעית ליהויקים, וכפי שאמרנו, זה בערך 20 שנה לפני חורבן הבית. בסדר? עכשיו, מה קורה בעולם? יש גם עולם. יש מדינת ישראל, יש מדינת יהודה, אבל יש גם עולם. בעולם באותה שנה מתרחשת מלחמה עולמית מחרידה. תפתחו בירמיהו מ"ו בפרק שבעזרת השם נלמד אותו בשבוע הבא. אני לא יודע אם החתן כבר יהיה, אבל אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא. החברים של החתן יהיו. אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא על הגויים למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים, אשר היה נהר פרת בקר קמיש, אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. זאת אומרת, אם בתוך הבית פנימה יש נבואה מאוד קשה של ירמיהו שהולך להיות חורבן, בעולם מתרחש מהפך. הרמטכ"ל הבבלי נבוכדנצר מנהל בקרקמיש קרב אימים מול המצרים. המצרים הם אלה ששולטים בארץ ישראל, והוא מצליח לכבוש אותם. האימפריה הבבלית הולכת ותופסת את מקומה. מכוח העניין הזה נבוכדנצר נהיה המלך הבבלי, לא רק שר הצבא אלא הוא גם נהיה המלך, וגם זה קורה בשנה הרביעית ליהויקים. גם הדבר הזה קורה בשנה הרביעית ליהויקים. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הבלגן הפנים ישראלי והבלגן הכלל עולמי, יש יהודי אחד שקוראים לו ברוך בן נריה, שיש לו תפקיד מיוחד. ולצורך זה תפתחו לרגע בירמיהו למדבר. ירמיהו למדבר, פרק של כל הפרקים ברוך השם עד כאן עסקנו בהם, אבל מה כתוב בירמיהו למדבר? וזה עוד פעם מחזיר אותנו לשנה הזאת, לכן אמרתי מה המרכזיות של של הפרק הזה ומה זה אומר. שימו לב לכותרת בירמיהו למדבר, ויהי בשנה הרביעית ליהויקים. שימו לב איזה מקום מרכזי השנה הזאת תופסת. השנה הזאת בספר ירמיהו היא שנה מאוד משמעותית. עוד פעם חוזרים אליה. היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור, קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה, מיום דיברתי אליך מימי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו. מה עושה ירמיהו? אני בפסוק ד', הרי כל העניין של הנביא שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, למה צריך לכתוב את זה? אבל פה יש משהו מיוחד. פסוק ד', ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר עליו על מגילת ספר. ואז מצווים אותו ללכת ולהעביר את המגילה הזאת כמובן ליהויקים. יהויקים נוהג בשחצנות נוראית. מה הוא עושה עם המגילה הזאת? הוא אומר, חורף עכשיו, יש פה איזה תנור, תיקח, תזרקו את המגילה לתוך התנור, לא מעניין אותנו שום דבר. כיוון, דבר השם, הולכים להחריב את ירושלים, יוצאים לגלות. יהויקים זה לא מעניין אותו, שורפים את המגילה הזאת. עכשיו, זה חומר רקע. עכשיו בואו ניכנס לפרק שלפנינו. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכותבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. הייתה נבואה. עכשיו שאלנו למה הפרק הזה נמצא פה. בוא ניקח את דף המקורות שלפנינו ונעיין בהסבר הנפלא של האברבנאל לפרט הטכני הזה. זה אברבנאל מאוד ארוך, אני כמובן הבאתי רק חלק ממנו. הפרק הוא מאוד קצר, אתם תראו את האברבנאל, הוא די ארוך על הפרק הזה. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך וגומר עד סוף הנבואה, הוא פרשה אשר היה פרשה לירמיהו הנביא. הנבואה הזאת באה לירמיהו אל ברוך בן נריה תלמידו, ואמרה אליו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, כשהיה כותב מפיו מגילת הקינות שכתב בראשונה. ואם היות שכתוב בקן בקודו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו, אין ראוי שתחשוב שהדברים האלה הם הנזכרים כאן שאמר בארץ מצרים אל העם שהלך שם. אין קשר בין פרק מ"ד לפרק מ"ה. פרק מ"ד שעוסק במצרים הוא לא נוגע בכלל לפרק מ"ה, זה הפרש של 20 שנה ביניהם, כי אותם לא נכתבו ביד ברוך מפי ירמיהו ולא נכתבו בשנה הרביעית ליהויקים, כי אם אחר החורבן. אז אם כן, אז מה זה עושה פה הפרק הזה? ואומנם השנה הרביעית ליהויקים היה קודם לזה קרוב ל-20 שנה. מאז אנחנו צריכים לקחת מחורבן הבית 20 שנה אחורה, זו השנה הרביעית ליהויקים. אז אם כן, אבל אותה נבואה בכתבים של ירמיהו הייתה כתובה אחר מגילת קינות וסמוכה אליה, וכאשר העתיקה וכתבה הנביא במקום הזה לסיבה שאבאר, העתיקה כאשר הייתה שם. ולזה אמר בה אחרי כותו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו, שהיא המגילה הנזכרת, כי הם הדברים אשר כתב ברוך מפיו, לא הספר הזה שירמיהו כתבו בעצמו ולא ברוך. זאת אומרת, יש דיון האם אותה מגילה שיהויקים שרף אותה, זה מה שאנחנו קוראים מגילת איכה, מה שנקרא מגילת קינות, שאת זה ירמיהו הכתיב לו בסוף. עכשיו לענייננו, האומנם למה נסגרה במקום הזה אחרי נבואת מצרים? הרי כל הפרקים דיברנו על רצח גדליה בן אחיקם, דיברנו על הירידה למצרים, דיברנו על השהייה במצרים, למה זה מופיע פה? ומה יחסה בזה המקום? באמת ראוי לעיין בו. והשם נראה לי בסיבתו הוא שבעבור שהאנשים אשר הלכו מצרים אמרו לירמיהו שברוך היה מסיתו לומר שלא ילכו למצרים. את זה ראינו בפרק מ"ג, מה הם חשבו? שברוך בן נריה, מכיוון שהוא רוצה לקבל נבואה, ונבואה אפשר לקבל רק בארץ ישראל, אז הוא אומר לירמיהו לא נרשה להם לרדת למצרים. אבל לירמיהו זה לא קשור בכלל לברוך בן נריה, מה אתם רוצים מהחיים שלו? הוא לא רוצה שום דבר. וביארתי שהיה זה לפי שהוא היה מכין עצמו לנבואה, וידע שחוץ על הארץ לא תבאור הנבואה מחדש. ולכן חשבו שהוא היה רוצה שישבו בארץ, כדי שיתנבא בה שלא יהיה אפשר מלכתו מצרים. עניין מפני זה, אחרי שהנביא ישיב לדבריהם, ראה עוד להקשיב על מחשבותם שחשבו על ברוך שהיא כוזבת. ולזה כתב כאן הנבואה שנאמרה לו בימי יהויקים, שבה הודיע השם לברוך שלא ישתדל להגיע למעלת הנבואה, כי אם בלתי אפשר אליו שיגיע אליה מפני חורבן בית השם, וסילוק השכינה מקרב עמו שהיה קרוב לבוא אז. אנחנו תכף נראה שכל ארבעת הפסוקים שיש לנו בפרק, חוץ מהפסוק שפתחנו בו, עניינם אחד. מה העניין האחד של הדברים הללו? ברוך בן אליה בא ואומר, אני משמש את ירמיהו בנאמנות כל כך גדולה, הקדוש ברוך הוא תן לי נבואה. גם אני רוצה להיות נביא, למה שאני לא יהיה נביא? יהושע היה משרת של משה רבינו, הוא זכה לנבואה, ויש רשימה גדולה בחז"ל של כל מיני יהודים טובים שזכו. אני שמתי את נפשי בכפי, הלכתי לתת ליהויקים את המגילה, והוא צחק עליי, הוא זרק את זה לתוך האש. תן לי, אני מבקש משהו. זה כל עניינו של הפרק, זה ארבעת הפסוקים, כן? זה העניין שלהם. למה ברוך בן אליה לא זוכה לנבואה? אולי הוא כן זוכה לנבואה, תכף נראה. אז ממילא אומר האברבנאל, שלמה הפרק הזה מופיע פה? מכיוון שסיימנו, מה שיש לנו בעזרת השם משבוע הבא, זה נבואות על הגויים. ירמיהו מתנבא, גם ביחזקאל מוצאים את זה, ירמיהו מתנבא על הגויים, הוא לא רק מתנבא לעם ישראל, אלא גם על הגויים. אבל מכיוון שכאן מסגרת היחידה הזאת של הירידה למצרים, בפרק מ"ד, אז ממילא באים ומראים לנו שכבר לפני 20 שנה, אמרו לברוך בן נריה, אתה לא תהיה נביא. אז מה שאתם חושבים, אתם בני ישראל חושבים במה? אתם חושבים בי, ירמיהו, שעשיתי שיתוף פעולה עם ברוך ויורדים למצרים כדי שלא זה וכו', תדעו לכם כל זה לא נכון. וממילא, והוא המוכיח ששקר חשבו עליו האנשים החטאים ההמה בנפשותם, כי בימי יהויקים נמנעה ממנו כבר לפני 20 שנה, בעבור החורבן שהיה עתיד לבוא לחשוב אתה אחרי החורבן להשיגה. וזהו תכלית זיכרון הנבואה הזאת במקום הזה, אחרי הסיפור הקודם, ממה שביארתי בזה, הותרה השאלה השישית אשר הראותי. הערנו כבר כמה פעמים שהאברבנאל בפירושו לנביא, בניגוד למה שמופיע בתורה, על כל יחידה, לא בהכרח על כל פרק, על כל יחידה הוא שואל 6 שאלות. על כל יחידה יש לו 6 שאלות, ואז הוא מתרץ אותה. אז זה מה שהוא שואל פה, זה מה שהוא מסביר, ואז מה יש לנו עם ברוך? ותראו את הפנייה בפסוק ב', כה אמר השם אלוקי ישראל עליך ברוך. פנייה מאוד אינטימית, מאוד אישית. כה אמר השם, זאת אומרת, כה אמר השם מצחן במדבר, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך, כל מיני נבואות גדולות פתאום מתגלים לאדם הזה. ירמיהו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא ביקש ממני להגיד לך משהו. מה להגיד לך? כה אמר השם אלוקי ישראל עליך ברוך. אמרת, אוי נא לי כי אסף השם יגון על מכאובי, ידעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי. אני מבקש להיות נביא ולא מאפשרים לי את העניין הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה לא מאפשרים לך? כה תאמר אליו, כה אמר השם, הנה אשר בניתי, אני הורס, אני הולך להחריב את בית המקדש. אשר בניתי אני הורס, אנחנו 20 שנה לפני החורבן, ואת אשר נתתי אני נוטש. עם ישראל הולך לצאת לגלות ואת כל הארץ ההיא, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש. עכשיו בזמן הנתון הזה כשאנחנו הורסים, תארו לעצמכם שבעל מפעל צריך לסגור את הביזנס שלו, ואז בא אליו אחד העובדים ואומר, אתה יכול לתת לי עליה במשכורת? מה לא תגיד, משוגר? מה קרה לך? אנחנו סוגרים את כל הביזנס, אנחנו מוכרים בפשיטת רגל, אנחנו מוכרים את כל... עכשיו אתה רוצה את העלייה במשכורת? אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו 20 שנה לפני החורבן, אני מזדהה עם ברוך בן נריה, נורא קשה לו, נורא קשה לו. הוא הנביא של ירמיהו, הוא צריך לכתוב. ירמיהו אדם מאוד לא פופולרי, מאוד לא פופולרי. בתי הקפה ברחוב יפה היו מלאים אנשים, כל החבר'ה של חנניה בן עזור ושאר מביאי השקר, ועומד פה איזה משוגע אחד שקוראים לו ירמיהו, והוא אומר, חבר'ה, הולך להיות חורבן, אתם הולכים בגלות. הם אומרים, מה, קפה נאמן, מוכרים מוגיות ובורקסים, הכל אמריקה, הכל בסדר, אין שום דבר, no problem, מה אתם רוצים בכלל מהחיים שלנו? הכל יהיה בסדר. אומר להם ירמיהו, חבר'ה, אני אומר לכם, העסק אבוד, הולכים להרוס את בית המקדש, הולכים להגלות אותנו לבבל, יהיה קטסטרופה, אבל הכל נחמד. אז ממילא יש לו עוזר אחד, ברוך בן אליה. אז הוא אומר, רבי ירמיהו, תקדם אותי, תעזור לי, אני רוצה להיות נביא. אני רוצה, גם אני רוצה להיות נביא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כה תאמר אליו, כה אמר השם, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נתתי אני נוטש, ואת כל ארץ היא, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש, כי הנני מביא רעה על כל בשר נאום השם. אז מה, לא מגיע לי כלום? משהו אחד אתה תקבל. מה אתה תקבל? ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם. מה זה שלל? שלל זה דבר שאדם לוקח ממישהו אחר. אז הוא אומר, עשיית הדשמיה שתהיה לך לא יערגו אותך. הנפש שלך תהיה לך לשלל. אתה תצליח להישאר בחיים. אתה תשרוד.
מה זה הביטוי הזה?
מה זה?
מה זה הביטוי הזה?
זה ביטוי שכבר נפגשנו איתו בירמיהו פעם אחת, אבל הכוונה היא, אתה תצליח להציל את עצמך, ולא רק זה. מי היה גדול תלמידיו של ברוך בן אליה? נו, אנחנו בשבוע של עשירי בטבת.
עזרא הסופר.
עזרא הסופר הוא גדול התלמידים של ברוך בן אליה, ועזרא, לא עלה עזרא מבבל, עד שמת ברוך בן אליה, כי ברוך בן אליה ממצרים עוד הגיע לבבל, ושם הוא העביר מסעות וכולי.
אבל יכול להיות שהכתוב הזה שמשכה בשלב, זה דווקא אומר שזה לא סתם שאני מציל אותך, שאתה תשמח על זה שלפחות יש לך
חיים. נכון, שיש לך חיים.
מתנה גדולה שאתה
מבחור. נכון, אתה מקבל מתנה גדולה מאוד של חיים, וזה יהיה לך השלל, ועם זה תוכל לעשות משהו לכל מקום שתגיע, יהיה לך את העניין. עכשיו תראו איך הפרשנים הסבירו. אומר הרד"ק במקום מספר 2, אמרת כי יסף השם יגון על מכאובים, פירוש, כי ברוך היה מתרעם על הנבואה, ובעת שהיה כותב דברי הנבואה מפי ירמיהו, ולא, לא הגיע דבר הנבואה, התרעם ואמר, אוי נלי. ובדרש, המכאוב הוא מה שהיו מחריבים אותו ישראל בחרפה, בבוז, והיגון דבר הנבואה שלו בא אליו, והוא הכין עצמו אליה, הוא מבקש גם אני רוצה להיות נביא, תעזרו לי, בכל אשר יכול אלא שלא הייתה לו הכנה טבעית בעת היצירה, כמו שכתבנו בתחילת הספר, ובדרש, ברוך היה מתרעם על הנבואה, אמר, יהושע שימש משה רבינו, ושרתה לה רוח הקודש, אלישה שימש אליהו, ושרתה לה רוח הקודש, מה נשתניתי אני מכל תלמידי הנביאים? אוי נעלי כי אסף השם יגון על מכאובים ומנוחה לא מצאתי, ואין מנוחה אלא נבואה, שנאמר כנוח עליהם הרוח, מה המקום לשילוח שבניתי אני יורס. זאת אומרת, זה לא משהו אישי נגדך, זה לא אומר שאתה לא בסדר, אלא הסיטואציה לא מתאימה, המצב לא מתאים, כמו שאמרנו, סוגרים את חרושת, לא, לא נותנים למישהו העלאה במשכורת. הרמב״ם, סוגיית הנבואה הטרידה אותו, הרמב״ם הרציונליסט, כל הזמן זה הטריד אותו, הקדוש ברוך הוא מדבר עם בן אדם, איך זה עובד הדבר הזה? עד כדי כך שבהקדמתו למשנה, הוא כותב שהוא חיבר ספר של כמאה עמודים על ענייני הנבואה, לא הגיע אלינו הספר הזה, אולי הוא הכניס אותו ביד החזקה בהלכות יסודי התורה, יש גם באיגרת תימן קטע גדול מאוד מאוד על הנבואה, וגם במורה הנבוכים, במורה הנבוכים בחלק השני יש יחידה מאוד גדולה שעוסקת בענייני הנבואה, ומעניין שהרמב״ם מדבר שם על ברוך בן אליה, ואני במקום מספר 3, וכך אומר הרמב״ם. והדעת השלישי בפרק הזה, הרמב״ם מדבר על שתי דעות לא נכונות בעניין הנבואה, והדעת השלישי היא הדעה הנכונה, והיא דעת תורתנו ויסוד לדתנו, הוא כמו זה הדעת הפילוסופי בעצמו, אלא בדבר אחד, וזה שאנחנו נאמין שהראוי לנבואה המכין עצמו לה, אפשר שלא יתנבא, וזה ברצון האלוקי. יכול להיות שיש אדם שהוא במדרגה שהוא ראוי לנבואה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא מתנבא, לא קרה שום דבר. וזה אצלי הוא כדמות הנפלאות כולם ונמשך כמנהגם, שהעניין הטבעי שכל מי שהוא ראוי לפי בריאתו והתלמד לפי גידולו ולימודו שיתנבא. והנמנע מזה אומנם הוא כמי שנמנע מעני הידו, הרי הקדוש ברוך הוא שיתק את ידו של יורבן, או נמנע הראות כמחנה מלך אברהם בעניין אלישע. אומנם להיות יסודנו ההכנה והשלימות במידות ובדבריות ובדיבור על כל פנים הוא אומר, אין הנבואה שורה זה גמרא בנדרים, אלא על חכם גיבור ועשיר. וכבר ביאלנו זה בפירוש המשנה ובחיבור הגדול, והגענו להיות בני הנביאים מתעסקים תמיד בהכנה, אבל להיות המכין עצמו נמנע ולא ינבא. האם יכול להיות שמישהו יכין את עצמו לנבואה והוא יעמוד בכל הקריטריונים והוא לא יתנבא? התשובה לפי הרמב״ם כן. ומה הדוגמה שהוא מביא? הנה תדע זה מעניין ברוך בן נביאה, שהוא הלך אחרי ירמיהו, הוא למדו והכינו, הוא היה תלמיד טוב וירמיהו היה רבי טוב, והיה מקווה להתנבא ונמנע, כמו שנאמר, ידעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. ונאמר לו על ידי ירמיהו, כה אמר אליו, כה תאמר אליו, כה אמר השם, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. ואפשר לנו לומר שזה ביאור שהנבואה בחוק ברוך גדולות, וכן יאמר שאמרו גם נביאה לא מצאו חזון מהשם מפני אותם בגלות, כמו שנבאר, אלא שנמצא כתובים רבים וכו' וכו'. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שיכול להיות שברוך היה בסדר גמור, באמת במצב אחר, אם לא היה זמן של חורבן, אם לא היה זמן שהקדוש ברוך הוא אומר אני הורס את כל מה שבניתי ואני מגלה וכו' וכו', יכול להיות באמת שהוא היה זוכה לנבואה. המלבין, שבדרך כלל אנחנו מדגישים את זה הרבה פעמים, המלבין בפרשנות שלו הולך אחרי הברבנאל, זה מהלך, אבל פה הוא מוסיף נקודה מעניינת. אמרת ברוך היה מכין את עצמו לנבואה ולא נחה עליו הרוח, ובעת כתוב הנבואות על ספר היה לו צער כפול, באשר היה משרת את ירמיהו רק לכתיבה, ולא חל עליו איזה הערה נבואית כפי הראוי לאיש הרוח בעומדו לפני הנביא בית יכול הנבואה עליו, ובשגן ביותו כלי מסייע בעלו דברי אלוקים על ספר הלא יתנבא גם הוא, כמו שהיה בבני הנביאים ומעשה בשרון יוכיח. ועל זה אומר יסף השם יגון על מחובי, כי ראה שכל שכן שלא יזכר זה בעת האחרת, והנה יגדי בהנחתי על רוב ההכנות שעשה למצוא דבר אלוקים, ובכל זאת מנוחה לא מצאתי שתנח עליי רוח הקודש. זאת אומרת, עם כל העניינים וכל הפרטים שהוא עשה, אבל היה חסר פה, היה חסר פה איזשהו עניין ואיזשהו דבר. המכילתא, כידוע שהמכילתא זה מדרש הלכה בשמות, אין על פרשת שמות ובערה אין מכילתא, המכילתא מתחילה מפרשת בו, כי מכילתא זה מדרשי הלכה, זה קשור למצוות. אבל יש שם פתיחה למכילתא, וזה הפתיחה למכילתא בפרשה א', וכתוב כאן במכילתא דבר מיוחד במינו. כתוב שכל נביא, כל מלך, כל שר, כל מי שיש לו איזה שררה בשלטו, זה לא רק נובע מכוח המעמד שלו, הוא צריך איזה עוצמה של כלל ישראל, הוא צריך שיהיה לו איזה עמדה משונה שעם ישראל נותן לו כוח, כי הוא לא מקבל תפקיד בשביל כובד, בשביל לקבל שלישי ומפתיר, הוא מקבל תפקיד בשביל להנהיג את עם ישראל. אז עם ישראל צריך לתת לו כוח, וכך כתוב במכילתא, אני במקור מספר 5, ולא אם משה בלבד היה מדבר בזכות ישראל, אלא אם הנביאים כולם לא דיבר אלא בזכות ישראל, שנאמר וישב שבעת ימים משומע בתוכם, וכתיב ויהי שם מקצה שבעת ימים ויהי דבר השם וכולי, ויהי דבר השם אל ירמיהו לענייננו. וכן אתה מוצא בברוך בן נריה שהיה מתראה לפני המקום, אמרתי אוי נלי כי אסף השם יגון על מחובי, משתניתי אני מכל תמידי הנביאים, יהושע שימש משה ושרתה על רוח הקודש, אישה שימש אליהו ושרתה על רוח הקודש, מה נשתניתי אני מכל תמידי הנביאים, שם יבעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי, ואין מנוחה אלא נבואה. שנאמר בתנ"ך עליהם הרוח, נח הרוח השם על ירמיהו ועל אלישע ונחל הרוח השם, בואו רואה מה המקום ישיבו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ירמיהו בנבואה, כל תאמר אליו, כל אמר השם, הנה אשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות, ואין גדולות אלא נבואה, שנאמר ספרה נא לי את כל הגדולות וכו'. קרא אליי ואענקה, ויגיד אליך גדולות ומצורות ולא ידעתם. אמר ברוך בן נריה, אם אין קרן אין סייג. זאת אומרת, אפשר לעשות גבול, סייג, כשיש קרן. אם אין צום, אין רואה. מפני מה? למה זה? כי הנה מביא רע עם כל בשר, ונתתי נפשך לשרה לי למקום אשר תלך שם. בכל מקום אתה מוצא שאין הנביאים מתנבאים אלא בזכותם של ישראל. זאת אומרת שזה לא נקודה אישית נגד ברוך בן נריה, וזו הנקודה המשמעותית פה. ירמיהו היה רב מצוין, וברוך בן נריה היה תלמיד מעולה, והכל היה בסדר, אבל זה לא התאים מבחינה היסטורית, זה לא נדבק, זה לא התאים לרעיון הזה. כך
יכול להגיד בדיוק להפוך, שזה הזמן שחייב כמה שתי נביאים להשפיע.
אתה יכול להגיד, למיטב ידיעתי, רבי ישעיהו פרידמן שליט"א עוד לא חזר. אז חז"ל אומרים שזה היה, זה גם הגיוני. כי מה הפשט שנחרב, מה זה בית המקדש? מה? מוצאי שבת הייתה לי הרגשה, גמרתי פה שיעור בעלות חז"ל, עמדתי ליד החלון למטה, היה אופך כל כך גדול, שחשבתי שהוריד את המסגד. זאת אומרת, חשבתי מחר בבוקר בעיר בית המקדש עומד פה. פשוט לא ראו כלום. היה פשוט ענן, אופך אדיר במוצאי שבת, כבר אחרי השלג, לא ראו שום דבר. אמרתי, מי יודע, מחר בבוקר בעיר אולי יש בית המקדש פה. המקדש הוא שכינה, הוא חיבור בין הקדוש ברוך הוא, איך הגמרא בבבא בתרא אומרת, מה זה המקום הזה? ארא ושמיא דנשקי האדדה. כאילו שמיים וארץ מחוברים יחד. עכשיו, כשיש מקדש ויש ארון ויש כרובים ויש כהן גדול, אז זה מצב שהוא מחייב נבואה ושכינה ודיבור וכו'. אבל כשכל הדברים האלה נעלמים, נכון שצריך יותר, אבל כשכל הדברים האלה נעלמים, אז אין לנו נביא.
אז השאלה חוזרת, איך משה התחיל בנבואה?
אז באמת משה רבינו, 38 שנים שעם ישראל היה במדבר, אבן עזרא אומר שכל מה שמסופר בחומש במדבר, זה או מהשנה הראשונה או מהשנה
האחרונה.
אבל 38 שנים לא היה דיבור על משה. למה לא היה דיבור על משה? ודווקא עם ישראל היה צריך את זה מאוד. אנחנו במדבר וקיבלנו עונש ולא נותנים לנו להיכנס לארץ ישראל. למה אין דיבור על משה רבינו? כי לא נמצאים במצב המוכני, אמיתי.
אז איך הוא קיבל נבואה במצרים?
מה זה?
איך הוא קיבל נבואה כזה?
אז קודם כל תלמד עוד את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, והוא אומר שמשה רבינו לא האמינו בו ישראל עד מתן תורה. מה שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז אחרי זה הרי לא... הרמב״ם אומר לנו שבאמת האמונה במשה רבינו הייתה רק במעמד הר סיני. וכל מה שהיה קודם, זה היה כל מיני דברים אחרים, אבל זה לא היה מעמד הר סיני. כך הוא דבר הרמב״ם...
מתי דבר למשה בתוך הסנה?
מה זה?
אי אפשר לבקר שקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בתוך הסנה. אז רואים שאפילו מראש.
לא, קדוש ברוך הוא דיבר איתו, אבל זה לא היה האימון של הנבואה. אני קורא לך בפרק ח' מהלכות יסודי התורה. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. בדיוק מה שאתה שואל, המכות במצרים, הסנה וכו', לא האמינו בו מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בנת ובקישוף, אלא כל האותות וכו' וכו'. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, הנה יש קולות ולפידים, הוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליה, ואנו שומעים משה משה וכו'. זה היה האות היחידה להתגאות של משה רבינו. כל הדברים האחרים הרמב״ם מסביר שאפשר לומר אותם אחרת. גם רב צודק, אני חייב לסיים כי הבטחתי לאוריאל שאני אגיע לחופה, גם רב צודק במקום מספר 6 בספרו דברי סופרים, מקום מספר 6 לפנינו, כל שררה ומעלת שום אדם מישראל אינו משלו לבד. זה לא בגללו, זה לא בגלל שהוא איזה צדיק ומגיע לו, רק מכלל הכנסייה. הכנסייה הכוונה היא לא שרץ חס ושלום, כנסייה כנסת ישראל. כמו שאמרו זל, על הפסוק ממנו פינה ממנו יתד כהניו ממנו מלאכיו ונביאיו ממנו איים שם לפי שכל האומה קומה שלמה וכמו שהרגל צריך לראש כך הראש צריך לרגל ואין מעלת כהנים ונביאים ומלאכים מצד עצמם רק מצד בני ישראל ותראו מה שהוא אומר פה וכמו שאמרו בכל זמן שישראל במדבר היו נזופים לא נגלה שכינה למשה ונאמר בחורבן גם נביאה לא מצאו חזון כמו שאמר ירמיהו לברוך את אשר בניתי אני הורס ואתה תבקש לך גדולות ובמלך נאמר מקרב אחיך וכו' וכו' וכו'
נכון, נוצר לכם מסיטואציה חדות שבו הוא בנראה הנביא גדול אולי בישראל פשוט הוא קיים אולי לא עבר מקום בזמן האחרון במקום
אז בכל אופן בוא נגמור את השיעור בנימה אופטימית ובנימה אופטימית יש שני מקורות בחזל גם במדביד ברבא וגם הגמרא במגילה מקורות 7 ו-8 בדף שלפנינו שבהם כתוב שכן היה לברוך בן נריה משהו למה נקרא שמו מנוח שזכה לדבר עם מלאך והנבואה נקראת מנוחה שנאמר ושריה שר מנוחה מלמד שזכה ברוך בן נריה לרוח הקודש וגם הגמרא במגילה, גמרא ידועה, איתווי רב, אינה סבא לרב נחמן, שמונה נביאים ואין כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הם נריה, ברוך, סריה, מחסיה, ירמיהו, חנמל, שלום וכו' וכו', ורבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה. אז קודם כל יש לזה כמה הסברים. יכול להיות שבאמת פה, בנקודת הזמן הזאת, 20 שנה לפני החורבן, הוא לא זכה. ואולי אחרי זה כן נתנו לו. היה איזשהו עניין. הנציב בפירושו למחילתא הזאת שראינו, אז הנציב אומר שרק כשהוא קרא את המגילה, ירמיהו נתן לו מגילה, הוא קרא את המגילה, אז הייתה לו רוח הקודש. אז הוא בכל אופן, כמו שאמרנו, הוא מקבל איזשהו שכר. אם אנחנו מסכמים, אז אני אומר, הפרק הזה הוא פרק יסודי מאוד בהבנת כל סוגיית הנבואה. אמרנו, הוא לא נמצא במקום שלו, המקום שלו הוא 20 שנה ברוורס, 20 שנה אחורה. ראינו את המיוחד בשנה הרביעית ליהויקים, מה קרה פה, מה קרה בעולם, מה קרה מסביב. ברוך בן נריה מתוסכל, הוא נושא הכלים של ירמיהו, הוא מבקש לפחות, תנו לי נבואה. אומרים לו, זה לא מתאים. מה שעסקנו הרבה היום להראות, שהלא מתאים זה לא בגלל שהוא לא בסדר, או ירמיהו לא בסדר, אלא זה פשוט התקופה, זה לא מתאים, זה לא הזמן, זה לא העניין, זה לא הרקע לכל הדברים הללו. ולמעשה בזה אנחנו מסיימים, אנחנו למעשה מתחילים את הישורת האחרונה בפרק מ"ו עד מ"ב, שזה מסתיים ירמיהו, ובאמת הכותרת, אשר היה דבר השם עם ירמיהו הנביא על הגויים. זאת אומרת שהנביא אין לו רק תפקיד כלפי עם ישראל, יש לנביא, נביא לגויים את התיכה. זאת אומרת, איך אנחנו מתחילים את ספר ירמיהו? ויהי דבר השם אליי לאמור, שימו לב, בפרק א', פסוק ה', ובטרם תצא מלחם מקדשיך, נביא לגויים את התיכה. אתה גם צריך, אנחנו מוצאים את זה אצל יונה, אנחנו מוצאים את זה אצל עוד נביאים, זה בעזרת השם ענייננו בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.